רדיו סולס, רדיו סולס יואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם, בכל יום, בין 4 ל-6, ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, ואני שמח לארח את אסף גסט פרויד. אמרתי את זה נכון?
אמרת כמעט נכון, אבל נסתפק בזה.
איך אומרים את זה נכון?
גסט פרויד.
גסט פרויד.
משהו כזה.
משהו כזה, אתה, תעברתו את זה, נו.
דומה, לא, לא מעברתים, לא מעברתים, נשארים במקור.
נשארים במקור, איפה זה? גרמניה, לא?
זה משהו כזה, באזור. הגבולות השתנו במלחמת העולם.
איפשהו שרדפו אחרינו.
בדיוק. אבל איכשהו הם הצליחו לברוח, אז הנה, אתה רואה, הגענו.
אז הגענו. נעים מאוד אסף, ברוך הבא לרדיו סול, פרלמנט הנדלן.
תודה שהזמנת אותי, שמח להיות כאן.
אני חייב להגיד שלמאזינים שלנו, שמי שלא מכיר את אסף, אז הוא שמע מקרקעין, שתרף אתה תספר על עצמך כמה מספר מילים, אבל אני עוקב אחריך ב חברים איכשהו בפייסבוק, אין לי מושג בין ה-5,000 חברים שיש לנו, כנראה עדדי. אתה כותב מלא מלא פוסטים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד ענייניים ונכונים וחשובים מאוד לקרוא אותם ולהבין אותם. אז אמרתי, אתה חייב להגיע לפה מתישהו, והנה, מצאנו הזדמנות, והגעת לפה מחיפה, לא רחוקה, מחיפה שבסוף כביש 6.
קודם כל, אני שמח שיש עוד מישהו חוץ מאשתי שקורא את הפוסטים שלי. ככה היא לפחות אומרת, אני לא בטוח שהיא קוראת, אבל היא אומרת.
היא מרפרפת.
היא מרפרפת, כן, אז אני שמח שיש עוד מישהו שקורא ומתעניין. אני רק כותב מה שאני חושב, בדרך כלל. בחיפה לא כזו רחוקה.
זה בסוף כביש 6, אתה יודע, בשעה 12 בלילה זה עניין של 50 דקות לדעתי מהמרכז, בשעה כזאת.
בעיה.
אני אספר לך שלפני חודש, אני ורעייתי נסענו, עשינו, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות סיור בעיר התחתית בחיפה, יש מדי פעם סיורים כאלה בעקבות, אמרנו בוא נעשה, היה סיור שהתחיל בשעה 5, יצאנו בשעה 3, זה היה יום חמישי. בשעה 3, סיימתי פה את הרדיו, טסתי לכפר סבא לאסוף את רעייתי, הביתה, לאכול משהו קל, היינו כמעט שעתיים על הכביש.
אני מקווה רזול.
אני מקווה שזה לא יהיה עכשיו, כן. כי יום חמישי כבר פחות עכשיו בגלל כן, החופש כן, וזה, כן, כן. אבל כן, אנחנו...
אז בעיה.
בוא, אז בוא ספר לנו ככה מילה וחצי, מי זה אסף, איך הוא הגיע בכלל לתחום המקרקעין סלש המהות, אחד התחומים היותר מאתגרים, בתוך המקרקעין, כי כן. כולם לא מבינים מה המשמעות של שמאי. אני בתור יועץ משכנתאות פעם בשבוע לפחות מסביר לאנשים, חבר'ה, זה לא רק להגיד לכם כמה הדירה שווה.
כן.
את זה אתם יודעים לבד.
כן.
זה לבדוק את הנכס, אבל בוא ככה במילה וחצי, בינתיים אני אתאג אותנו.
אז אני אסף, שמאי מקרקעין, אני גם עורך דין, הרבה שנים לפני שאני שמאי.
גם עורך דין, כן, לא עלינו.
כן. עורך דין, אני חושב, 10 שנים לפני שאני שמאי, אני עורך דין, כמעט.
בטח בתחום הנדלן, נכון?
מאז ומתמיד עסקתי בתחום הנדלן. היום כבר הרבה שנים אני לא עוסק בעריך הדין, אבל עדיין זה... כמו שאמרת, זה לא רק להעריך את הנכס, זה הכל משתלב עם הכל. אני משמש היום כיושב ראש מחוז חיפה והצפון בלשכת שמאי המקרקעין, ואנחנו יחד עם חברים נוספים מקיימים פעילויות כאלו ואחרות לטובת חברי הלשכה. וזהו, וכמו שאמרת, אני לפעמים כותב בפייסבוק את מה שאני חושב עליו. לא תמיד זה נוח לאנשים, אבל זה מה יש. ולגבי השאלה, מה זה שמאי מקרקעין? שמאי מקרקעין זה בעצם זה מקצוע שמשלב בתוכו, אני חושב, את כל ההיבטים או המישורים של ענף הנדלן. אני חושב ששמאי מקרקעין זה בעצם הגורם שיש המילה שנורא אוהבים להשתמש בו, מתכלל.
מתכלל.
מתכלל, כן.
כמה זמן לא שמעתי את המילה הזאת?
כן, לא שמעת אותה, איזה רבע שעה בחדשות. אז זה גורם שמתכלל פרויקטים בנדלן, גם בהיבט הכלכלי, גם חלק מהיבט ההנדסי, בדיקה של כדאיות, של זכויות בנייה, וכו' וכו'. כמובן, לכל דבר ממה שאמרתי, יש את הבעל מקצוע שלו, אם זה בנושא של תכנון, אז אדריכל, ואולי בהיבט ההנדסי גם מהנדסים, אבל מי שלוקח את הכל ועוטף את זה בצורה מובנת, גם לגורמים שמממנים את הפרויקט הזה בסוף, וגם ליזמים, זה שמאי מקרקעין, שהוא, אתה יודע, לקחת עכשיו את האנשים פוגשים, שמאי בדרך כלל כשהם לוקחים משכנתה, אבל זה מעבר.
כן, מרבית האנשים לא פוגשים את השמאי, אבל אתה יודע מה, אם אני אכנס שנייה ככה לעובי הקורה במילה וחצי, אם אני היום רוצה להקים פרויקט, תמה, רוצה לקנות את הדירה של הבית סבתא שנמצא מול הבית שלי, ואני רוצה להפוך את המקום הזה למגרש ולבנות שם 5 קומות, אני פונה לשמאי שיבנה דוח 0. למעשה, אתם הכלכלנים של תחום הנדלן.
אמת, ואתה יודע, כשאנחנו צריכים להגיע לשורה התחתונה, תמיד אנשים, לא תמיד, כן, אבל לפעמים אנשים אומרים לי, אני לא צריך את כל הדוח, אני לא צריך את כל השומה, אני צריך רק את השורה התחתונה.
ואז אני תמיד מסביר שכדי להגיע לשורה התחתונה, אנחנו חייבים לעבור את כל הדרך, כי השורה התחתונה היא לא משהו שאנחנו מנפיצים וממציאים, אלא היא מגלמת את כל מה שעברנו
כי
בדרך.
כי לצורך העניין, אם יש חריות בנייה, כן, ואם כן. יש כן. זיהוי לא נכון בנכס. ו...
כן, זה עכשיו אתה מדבר על, כן. על משהו אחר, לא את הבית סבתא שנמצא ממש, כן, אותו אבל... אתה רוצה לשבור ולעשות פרויקט. כן, אם אנחנו לוקחים דירה רגילה, אז כן, יש הרבה דברים בדרך, שחוץ מהשווי שלה, זה גם נושא של רישוי, חריגות בנייה, וזיהוי של הנכס. כן, כן, בהחלט.
טוב, מה קורה עכשיו בשוק? אני... טוב, אנחנו חיים את השוק, אנחנו יודעים שהשוק הזה כן. נהיה השוק של... לא רוצה... שוק פסיכי.
כן. בגלובס קראו לזה שוק על סטרואידים לפני משהו כמו חודש.
אני, כן, זה שוק, לא יודע, כדורים, זה שוק שצריך, אני חושב, כדורים כרגע. כן, כן. צריך לעצור ב-4:20, אני חושב, כרגע לשום, כמה, 5 דקות של מנוחה, ואנחנו שמים לב ש, מצד אחד, אני מלווה המון קבלנים, ואומרים לי אנשים, לפני חודש המחיר של הדירה היה זול ב-100,000 שקלים. מצד שני, דירות יד 2, שאני פוגש אנשים שרוצים למכור דירות יד 2, שהם קונים, אומרים, לא, אני חכה, אני רוצה הצעה יותר זיקרה ב-50,000-60,000 שקל. מה, לא זכור לי שנמצא זהב או נפט בקרקעות של האנשים הללו. זה נראה לי שכל הכלכלה וכל הניפוח הזה, זה אנחנו אשמים, לא הכלכלה, לא המשרדי הממשלה.
אני קודם כל רוצה להגיד לך שכלכלה זה אנשים.
נכון, כן.
אוקיי, כלכלה זה פסיכולוגיה. אז פעם, אתה יודע, פעם אנחנו, יש היום ענף די חדש, שחדש, אתה יודע, כמה עשרות שנים, אבל יחסית לכלכלה הוא חדש, שנקרא כלכלה התנהגותית, שבעצם מסביר תופעות כלכליות באמצעות פסיכולוגיה, ובאמצעות כל מיני היבטים מתורת המשחקים. זה נכון, כי כלכלה היא לא רק כלכלה, זה לא רק מספרים, אנשים הם לא יצורים רציונליים, כמו שקראו להם בהתחלה, הם כולם זה אנשים מונעי פסיכולוגיה ומונעי רגשות. ולכן זה לא, הכלכלה לא מנצחת, אלא אנשים מנצחים והשוק מנצח, אז יכול להיות שכולם מנפחים את הבועה, אבל זה כולם, אז זה השוק.
זה משהו, כן, כולם מנפחים את הבועה, אתה יודע, אם יזם אומר ללקוח שלי, אתה רוצה לבוא לעשות הבקשת הרשמה, והיזם אומר לו, מתי לבוא, נראה אם אתה קולע, יזם.
נו.
באוקטובר מתישהו.
באוקטובר.
באוקטובר. אתה יודע שתיקח את הפרופסור לניתוחי לב, שאתה צריך, אתה יכול... פעם היינו בוכים על רופאים מומחים שאין להם תור, היום אין לנדלן תור. כלומר, הם גם כן, מן הסתם גם הם, מעיטים את הקצב, אני חושב, כי הם יודעים שהרוויחו יותר כסף. גם את הדבר הזה שנקרא מדד תשומות הבנייה מעלה להם את המחירים.
תראה, מדד תשומות כאן... הבנייה מעלה את המחירים, אבל לא לשכוח שכל חוזי הביצוע של הקבלנים הם גם צמודים למדד תשומות הבנייה, זאת אומרת, אני לא בטוח שהקבלנים מרוויחים...
תלוי באיזה שלב הוא נמצא,
כן,
אבל...
נכון,
ומה הם סגרו? שיטה,
נכון, תלוי באיזה הסכם הוא סגר עם החברה המבצעת, אבל אני, אתה יודע, לא בטוח שהקבלנים מרוויחים מכל הטירוף הזה, אבל אתה יודע, אני... יש איזה מין מיתוס כזה ש... הקבלנים נורא רוצים שהמחירים יעלו והם מתדלקים. בסדר, קבלן, אם אנחנו לא מדברים על חברה ענקית שיש לה צבר קרקעות מטורף מלפני קום המדינה, ויש אולי אחת כזאת בישראל, אם אנחנו לא מדברים על, אנחנו מדברים על הקבלן או על היזם הממוצע שהוא קנה קרקע והוא בונה פרויקט, או אולי 2 או 3, והוא מוכר אותו, אז אחר כך הוא כבר צריך לקנות עוד פעם קרקע, וכשיש את הרכבת הרים הזאת, אז הוא נמצא באיזושהי בעיה, כי הוא לא יכול לבנות עוד פרויקט, מכיוון שהקרקע מתייקרת, והוא בעצמו לא יודע מה לעשות, הוא בפוזיציה שטוב לו שהמחירים עולים, רק שהוא מוכר. אבל קבלן גם קונה קרקעות בשביל לבנות, בשביל להמשיך את הגלגל.
נכון.
אני חושב שגם הקבלנים בעצמם, היו מעדיפים, איזושהי עלייה מתונה, סבירה, ונורמלית של מחירי הנדלן, של מחירי הקרקעות, עלייה נורמלית וסבירה, כמו שאמורה להיות בשוק תקין ונורמלי, ולעצור את הטירוף הזה. אנחנו מדברים על 7-8% עלייה בשנה האחרונה. זה משהו שהוא לא נורמלי, זה משהו שהוא לא תקין, לדעתי לפחות, ואני מקווה שזה, אני מקווה שזה יצר, אני... יתמתן לפחות.
זה יכול להיות שזה... עכשיו בוא נדבר רגע על שוק יד שנייה בהיבט הזה. הרי בשוק יד שנייה, אין לי כאן קבלן, אין לי כאן מדע תשומות בנייה, אני לא...
נכון.
אני מעלה מחירים כי אני קונה ביותר יקר, או כי ראיתי שהעודשה של השכן שלי ירוק יותר?
תראה, גם אתה, אתה יודע, דיברנו קודם על, 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 על כלכלה התנהגותית. אנחנו, אתה יודע, אנשים מסתכלים על הנכס שלהם, הם רוצים למכור אותו, לפעמים גם הם לא רוצים למכור אותו, הם סתם רוצים לדעת ומשתעשעים עם המחשבה, כמה אנחנו, אתה יודע, כולם מתעשרים על הנייר, בן אדם קנה, זוג קנה דירה לפני 5 שנים במיליון שקל, אז הוא...
כן, הוא עשיר, ממש.
אז הוא כבר הרוויח על הנייר, לא יודע מה, 500,000 שקל נגיד, או 400,000 שקל, אז הוא לפעמים משתעשע עם המחשבה, והוא מפרסם אותה ב... באיזשהו מחיר כנראה יותר עם מה שהיא שווה בפועל. ואז השכן שרוצה באמת למכור את הדירה שלו, מסתכל על הפותח גם כן, יד 2 או כל לוח מקוון אחר בדרך כלל זה יד 2, ואז הוא מסתכל ואומר, מה? יוסי הציע את הדירה שלו ב-1,400,000, הדירה שלי הרבה יותר שווה, לנו יש עוד כיוון אוויר, ואנחנו החלפנו מקלחון, ואנחנו תמיד אנשים חושבים, אגב זה נקרא, גם זה קשור לכלכלה התנהגותית, זה נקרא אפקט הבעלות, תמיד בן אדם חושב שמה שבבעלותו שווה, לא תמיד, אבל במרבית המקרים, בן אדם שיש לו משהו בבעלותו חושב שהוא שווה יותר ממה שהוא שווה בפועל. היו על זה הרבה ניסויים והרבה מחקרים, וגם אני עשיתי איזשהו מיני מחקר בישראל. בן אדם שיש לו דירה, בדרך כלל חושב שהיא שווה יותר ממה שהיא שווה בפועל, והוא מפרסם את זה, ואז הבן אדם השלישי מהבניין ליד רוצה באמת למכור את הדירה, ומסתכל על הפרסומים, וככה זה איזשהו כדור שמתגלגל. העניין הוא שאנשים בסופו של דבר משלמים את הסכומים, ואתה רואה שהביקוש חזק כנראה יותר מההיצה. וזה מה שקורה, ואנחנו נסחפים לתוך איזושהי מערבולת של עליית מחירים, ואנחנו נמצאים בה משנת 2000 וסוף 2007.
כן, אבל למרות שיש שנים שהם קצת התמתנו, אבל אנחנו רואים, כן, בשנה האחרונה, משהו מטורף.
תראה, אני אגיד לך, לדעתי, הביקושים לא התמתנו. הביקושים, ואנחנו יכולים לראות את זה ממש, אנחנו יכולים לראות את זה ממש יפה, הרי היה לנו את, אתה יודע, אנחנו אנשים, אנחנו מסתכלים משנת 2011, שרי אוצר, מבטיחים לאנשים, אל תקנו דירות, תעצרו, לא לקנו דירות, המחירים הולכים לרדת. בהתחלה זה היה שטייניץ, יובל שטייניץ, שר האוצר, עם תוכנית הפטישים, הוא אמר, אנחנו מוצאים פטיש קטן, ואחרי זה יש לנו פטיש 5 קילו, אז הוא ניסה לעשות איזשהו שינוי בחקיקה של מס שבח.
כשאתה רוצה לעשות שינוי, תוציא פטיש גדול במקום.
בדיוק, אז זהו, אז הוא אמר, יש לנו זה, וניסו לעשות איזשהו תיקון בחוק מס שבח, ולתת לאנשים תמריץ כדי למכור את הדירה, זה לא עבד. ואז הגיע יאיר לפיד עם תוכנית מע"מ אפס, שבאמת הצליח לעצור את השוק, לא להוריד מחירים, לעצור.
היא עצרה אותו על הגדר.
נכון, יפה. אני אומר, לא להוריד מחירים ולא לדכא את הביקושים, פשוט לעצור אותם, לכבוש אותם. ואז הגיע, והוא לא הצליח להוריד מחירים, כמו שהוא הבטיח. ואז הגיע משה כחלון, ויצא עם איזושהי תוכנית גרנדיוזית, ושמה לה את כל יהבו. וגם התוכנית הזאת היא, אתה יודע, אני לא, אף פעם אי אפשר לדעת מה היא עשתה, כי אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם היא לא הייתה. אבל שורה תחתונה, אתה יודע, אני זוכר אותו לפחות פעם אחת מבטיח שמחירי הדירות ירדו ב-10-20%, זה לא קרה. אבל מאידך, כל האנשים האלה שחיכו שהמחירים ירדו, הם כולם ישבו על הגדר, והם חיכו, והבטיחו להם. שר האוצר מבטיח בחדשות שהמחירים הולכים לרדת. אנחנו לא נאמין לו. אז האנשים האלה ישבו, וישבו, וישבו, ואז הגיעה הקורונה. ואנשים אמרו לעצמם, מה ש3 שרי אוצר לא הצליחו לעשות, הקורונה תעשה, וזה באמת בהתחלה היה נראה ככה. העולם עצר, ואנחנו קיבלנו בפברואר, מרץ, שנת 2020.
מרץ, אפריל, חודשים.
קיבלנו סרטונים של אנשים מתמוטטים ברחוב, קיבלנו סרטונים מסין, אף אחד לא יודע מה זה קורונה. אתה יודע, היה חולה קורונה אחד בישראל שהגיע, הם הכניסו אותם בתוך אוטובוסים ממוגנים, מהאוניית הקורונה ביפן. אף אחד לא יודע מה זה קורונה. זה היה נראה כאילו אלוהים חיבה את השלטר על העולם. ואנשים חיכו, אמרו, טוב, אז הם לא הורידו את המחירים של הדירות. עכשיו המחירים של הדירות ירדו, ובאמת השוק נעצר, ובאמת היה חשש מאוד מאוד גדול. ומה קרה? גילינו שהקורונה אומנם מסוכנת, אבל...
וקולעת אותנו בארץ.
וקולעת אותנו בארץ, אבל בסופו של דבר לומדים לחיות איתה, בצורה כזו או אחרת. וכל והמחירים לא ירדו, ואנשים התחילו לקנות דירות, וכל מי שישב על הגדר בחמש, שש שנים האחרונות, עם כסף, זה אנשים עם כסף שהיה להם, היה להם את ההון העצמי, יש להם את הרצון, יש להם את היכולת, יש להם את המוטיבציה, אבל הם חיכו על הגדר, כל האנשים האלה בהסתערות על השוק, וזו התופעה הזאת נקראת התפרצות של ביקושים כבושים, וזה לדעתי מה שקורה עכשיו בשוק, כל האנשים שכבר מבטיחים להם שהתייאשו מההבטחות, על אנחנו נוריד את המחירים וב10% וב20% ופה וכל הסיפורים של שרי האוצר, כל המצב הזה התנקז לחודשים האחרונים, ולדעתי זה מה שאנחנו רואים. אגב, בהקשר הזה אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שהמדינה לא יכולה להוריד את המחירים. אז אם היא הייתה יכולה, הייתה כבר עושה את זה.
אתה, בשלטון קומוניסטי, שאתה אומר לבן אדם איפה לגור, אתה יכול להוריד, מחירים.
כן, בסדר, באמת, אבל אנחנו לא בשלטון קומוניסטי.
אתה לא בשלטון קומוניסטי. כולם רוצים לגור חדרה גדרה, כן. קצת אולי בפריפריות כן. יותר רחוקות.
יש כאלה שרוצים גם לגור בחיפה.
כן, לא.
קצת, אבל...
עדיין, כשאתה מסתכל על שיא הביקוש, ואיפה שהמחירים תמיד יעלו, חדרה גדרה, בלי להעליב את החיפאים, אני קריאתי במקור, אבל אני בא ואומר, בסוף כמה קרקע אפשר לבנות? אין כבר עתודות קרקע, עוד שום, יש מקום לשום, עוד 10 מגדלים במקרה הטוב בתל אביב, באזור של, עוד קצת בפתח תקווה, באזורים האלה, זהו, עכשיו אוכלוסיית ישראל הולכת להכפיל את עצמה ב-20 שנה הקרובות?
לא רק ישראל, אוכלוסיית העולם.
העולם, כן. אבל בוא נדבר רגע על ישראל, בארצות הברית יש איפה יש לאן להתפתח, גם המדיניות של חולי שונה מאיתנו הישראלים.
נכון, נכון, נכון.
אנחנו רוצים לגור ליד אמא שלנו, במרחק סביר. אבל רובנו הישראלים, לא, אתה, כמה אנשים אתה רואה אותם רחוקים מההורים מעל לשעה, נסיעה, נדיר. לא הרבה.
אתה צודק, וזו באמת מנטליות ישראלית, והמנטליות של העם היהודי היא תמיד גם להחזיק בנדלן.
יש לי עכשיו לקוח שמטפל בו. הם מחפשים דירה בהרצליה, כי ההורים של שניהם גרים ברמת שרון והרצליה. איפה הוא עובד, איפה היא עובדת? הוא עובד בחיפה, היא עובד ביוקנעם. קנו דירה בזיכרון, דירה מדהימה. במה שאתם קונים בהרצליה...
למה אתם... בזיכרון? אפשר לעבור גם לחיפה, אתה יודע.
על אותו משקל.
כן.
קנו, לא, אבל רוצים איפה שזה באמצע הדרך.
איפשהו בין... באמצע.
לא ככה?
כן.
עדיין, רוצים שהאמא תיקח את הילדים מהחוג לפעמים.
אתה צודק, וזו המנטליות, ואני חושב שעד שלא תהיה פה מערכת תחבורה ציבורית יעילה ומודרנית, שמחברת את הפריפריה שאתה קורא, אני לא יודע, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו ישראל, אז חיפה זה מקסימום, אם אין פקקים, כן? שעה מתל אביב.
לא, זה שעה, שמע, חיפה, אני מאוד אוהב את חיפה, ואני חושב שגם, ואתה תתקן אותי, אני חושב שהמערכת החבורה הכי טובה בארץ נמצאת בחיפה. לדעתי.
חיפה היא עיר עם טופוגרפיה בעייתית. חיפה היא עיר שלא מזמינה הולכי רגל, וגם כל הקורקינטים וכל הדברים האלה פחות שימושיים בחיפה, כי אנחנו או עולים או יורדים. השכונות המישוריות בחיפה הן באמת משהו שהוא די נדיר, ובאמת חלק גדול מהביקושים שלהם זוכות, זה מאוכלוסייה יותר מבוגרת שאוהבת ללכת ברגל, ואוהבת להגיע ברגל ממקום למקום, ואני מדבר בעיקר על לצורך העניין, על קריית אליעזר, שהיא שכונה שטוחה. קריית חיים שייכת מוניציפלית לחיפה, אבל...
משהו אחר.
בדיוק, בוא נשים אותה בצד. כן, אז בחיפה יש מערכת תחבורה, גם עשו את המטרונית.
עדיין, שאני אומר מערכת תחבורה מתוקנת, אתה יודע, בראייה שלי, זה להגיע כמעט מכל מקום בחיפה, לצורך העניין, במרחק של 5 דקות לתחנת אוטובוס, ואתה יכול להגיע לתל אביב, בסדר? לעיר הגדולה. בתחבורה ציבורית, בלי יותר מדי בלגן. כי מכל חור אתה יכול לבוא בחיפה, לקחת האוטובוס לתחנת רכבת, כן. או למטרונית, או לכרמלית, או ל... יש 3 תחנות עם הנוטה בחיפה, נכון, של רכבת ישראל, ולהגיע לתל אביב.
יש, כן.
יש במפרץ, נכון, השמונה.
יש 3 תחנות. יש לנו בחוצות המפרץ, יש בעיר התחתית, ויש במתם.
אז נכון. אתה מבין, בדיוק אתה יכול להגיע מכל חור בחיפה, וזה מה שאני אומר, מערכת תחבורה מסודרת. אין את זה באף מקום אחר, לדעתי. אין. אני בכפר סבא, גר בכפר סבא, בשכונה יחסית חדשה. אני, בשביל להגיע לתל אביב, שעתיים.
כן. בעיה.
כולל הליכה ברגל של לפחות 20 דקות והמתנה לאוטובוסים של חצי שעה באמצע.
תראה, מצד שני, אתה יודע, אם אתה נוסע שעתיים מכפר סבא לתל אביב, זה פחות או יותר הזמן להגיע מאזור חיפה או מדרום יותר להגיע לתל אביב. זאת אומרת, אז אני מנסה להבין למה המחירים בכפר סבא יותר יקרים מהמחירים
בחיפה. אני אספר לך שלפני 15 שנה הציעו לי לנהל את קניון הנגב של עזריאלי.
כן.
ואמרתי, וואלה, מבחינתי זה אותו דבר כמו לעבוד במרכז תל אביב, או לנהל כביש 6, אני ב-40 ו-50 דקות אני ב...
תראה, אני לא חושב שאם אנחנו, אתה יודע, הגענו לדבר על התחבורה הציבורית, מעצם זה שאמרתי שהמדינה לא יכולה להוריד את המחירים. ואני חושב שאם המדינה, אם הממשלה, הייתה לה יכולת, יכולת אמיתית, לא יכולת של דיבורים, כמו שראינו 10 שנים שרי אוצר, יכולת אמיתית להוריד את המחירים, היא הייתה עושה את זה כבר מזמן. פשוט, שורה התחתונה, למדינת ישראל, והגיע הזמן שאתה יודע, באמת אולי להפריך את המיתוס הזה על מינהל מקרקעי ישראל שמנהל 93% מהקרקעות. עזוב, זה מיתוס. הוא מנהל 93% מהקרקעות, תוריד מזה שטחי אש, תוריד מזה שמורות טבע, תוריד מזה מקומות שכבר בנויים, תוריד מזה שטחים שהם בבעלות פרטית, אנחנו מגיעים לאחוזים בודדים ביותר שיש למינהל מקרקעי ישראל. תוריד מזה קרקעות שהן כבר מתוכננות, תוריד מזה קרקעות ש... אתה יודע, קרקעות שמתוכננות ובדרך לשיווק. אין להם כלום. למדינת ישראל אין סחורה. אין לה סחורה. היא לא יכולה עכשיו להוציא מכרז. תסתכל תכף, תוכנית מחיר למשתכן. מדינת ישראל זרקה לשוק, לקחה שטחים ענקיים, במקומות שאנשים לא רוצים לגור בהם בכלל. באפולה, ובנתיבות, ובסדרות, ובמצפה רמון, לקחה וזרקה לשוק, העיקר בשביל להגיד שיווקנו והגדלנו את כמויות
והפכת, ה... והפכת, כן, הכנסת משקיעים,
הכנסת משקיעים,
ויש פרויקטים, כן, שלמים,
נכון, נכון.
במרכז הארץ, לצורך העניין, בקריית מוצקין, שהם פרויקטים שלמים להשכרה.
נכון, נכון, ובאמת, זה באמת, זה מיתוס, תודה, אנשים חושבים שמדינת ישראל יכולה להוריד את המחירים ויכולה לשחרר קרקעות, עזוב, זה מיתוס. אין למדינת ישראל קרקעות באזורי הביקוש, אין לה קרקעות בתל אביב, אין לה קרקעות בירושלים, אין לה קרקעות ברמת גן, יש את הקרקעות בנגב, יש את הקרקעות בגליל, בסדר, שם זה מקומות שאין בהם באמת מחסור אמיתי בביקוש, אתה תבנה שם, אתה תביא לשם משקיעים, לא אנשים שרוצים לגור שם.
אני אגיד לך משהו, עולה לי, סלח לי לשאלה, בן כמה אתה?
אני בן 42.
42, שהיית ילד, כמה אחים אתם?
אנחנו 3 אחים.
הייתם באותו חדר שהייתם ילדים פחות או יותר?
בוא, אתה עכשיו נוגע בסוגיה...
לא, אבל אני לוקח, קח את הדור שלנו. הדור שלנו, זה לא היה הדור שיש חדר טלוויזיה, וחדר לכל ילד, וחדר מחשב, ולאבא יש גם חדר עבודה. ואתה יודע, הדור שלנו, ההורים שלנו הסתפקו בדירות סבירות. אנחנו עכשיו דור של פלצנים, סליחה שאני אומר את זה, סליחה במחילה מי שמאזין, שאמרתי את המילה הזאת, אבל... היום אנשים מחפשים דירות חדשות מקבלן, לא רוצים יותר מדי יד שנייה. היום כבר ישר מחפשים את 4-5 חדרים, הם לא מסתפקים ב3-4 אנשים בחדר. ואני חושב שביום שאנחנו נבין שאין לנו ברירה, ואנחנו יכולים לראות את זה בערים גדולות בעולם, במרכזי צרפת, פריז, הדירות שם יחסית קטנות. אם אתה רוצה לגור במרכז פריז, אתה יכול לגור במרכז פריז, אבל כנראה דירה של 45 מטר, חדר מלון כזה מגניב. ואני חושב שאולי מתישהו פה בארץ ייפול האסימון שלא יהיה ברירה. שלא תהיה ברירה, אז אנשים יבינו, אוקיי, אנחנו לא יכולים להתגורר, לקנות כמו החבר שלי. כולנו דור של כמו החבר שלנו. למה אנחנו עושים בג'יפ? כי החבר שלנו יש ג'יפ, לא כי אנחנו צריכים. אז אולי כאן יהיה באיזשהו שלב, רגע, בוא נקנה דירות של 45 מטר כזוג צעיר, ואו 3 חדרים. לא מדבר על יפן והדברים הקטנים האלה, אבל...
תראה, אתה, אופר, נגעת בנקודה שבאמת היא קרובה לליבי. אני מסתכל על הדור הזה, אתה יודע, זה הדור ש... זה דור אחד אחריי. זה דור שנולד לתוך האייפון. זה דור שנולד לתוך, אני רוצה את הכל כאן, עכשיו, ברגע זה, אני לא רוצה לחכות, אני לא מוכן לחכות, אני רוצה עכשיו דירה חדשה מהקבלן, מאובזרת ומתוקתקת ומשופצת ברמה הכי גבוהה שיש. אני רוצה גם שבלובי, בבניין יהיה לובי מפואר ושגם יהיו שתי מעליות או שלוש מעליות שאני לא אצטרך לחכות הרבה זמן, ואני גם רוצה מרצדס בחצי מיליון שקל עכשיו. ואני משעבד את החלק, מי שיכול להרשות לעצמו, אחלה, אבל לצערי אני רואה שיש הרבה שלא יכולים להרשות לעצמם, ואז קורים שני דברים. הם או משעבדים את עצמם ומתמנפים בצורה קיצונית, קיצונית על גבול המסוכנת, ותכף אני אגיד למה אני מתכוון. ושתיים, משעבדים את ההורים שלהם בשביל להגשים לעצמם את הרצונות והחלומות, אתה יודע.
מקדימים את הירושה.
כן, מקדימים את הירושה. עכשיו, אתה יודע, אני בן 42, אבל כשאני השתחררתי מהצבא קצת לפני, קניתי אוטו. קניתי אוטו שהיה, אני חושב, בן 9, זה היה סיאט איביזה בצבע שחור, וקניתי אוטו בן 9, ונסעתי עליו. והייתי עושה לו גם טיפולים לבד, והייתי סטודנט וכולי וכולי. היום תראה לי סטודנט שנוסע על אוטו בן 9, אתה ראית פעם דבר כזה? כולם נוסעים על מכוניות...
אני קניתי אחרי הצבא חיפושית, על מה אתה מדבר?
כן, אז בסדר, אז אני אומר, זה דור, אנחנו, הדור הזה זה דור ש... ואין לי שום ביקורת עליו, כן? זאת אומרת...
הוא גדל לתוך זה, הוא לא יודע משהו אחר.
הוא גדל לתוך זה, והוא גדל לתוך זה שאם הוא שולח וואטסאפ, אז הוא מצפה שבן אדם שקיבל את הוואטסאפ יענה לו באותה שנייה. זה דור שהוא חסר סבלנות. אגב, יכול להיות שיש בזה גם יתרונות. אתה יודע, יש הדברים קורים מהר, אתה רואה מה קורה לכלכלה הגלובלית, היא מתפתחת והכל נהיה... הכל נהיה מאוד ביתי, אתה יודע, אתה יכול לגור בישראל ולעבוד בחברה באירופה או בארצות הברית. יש בזה גם דברים חיוביים.
נכון.
אבל בקטע של הנדלן, אני רואה זוגות צעירים שרק התחתנו והם קונים דירת 5 חדרים. אתה יודע, דירת 5 חדרים זה כבד, אפילו אם אתה קונה אותה...
אפילו בנתניה, אתה קונה אותה ב-2.2.
זה כבד, ולא רק שזה כבד, זה גם מיותר, מכיוון שאפשר, אותו זוג צעיר יכול לקנות גם דירת 2.5 או 3 חדרים, גם לא בבניין חדש, אלא גם בלי מעלית, אתה יודע, אולי גם לטפס ברגל כמה מקומות, לעשות ספורט, גם לא יקרה, לא יקרה שום דבר, ואתה יודע, אני מסתכל על חבר'ה האלה שהם מתמנפים ומשתעבדים, ואני רוצה לגלות לך סוד ידוע. היום זוגות צעירים, וזה מתפרסם בכל פעם ש... בנק ישראל נותן את האינפוט שלו לגבי שוק המשכנתאות. שוק המשכנתאות, המינוף הולך ועולה. המינוף זוחל למטה, וזה זחילה, פעם היו קוראים לזה, אתה יודע, פיחות זוחל. אני קורא לזה פיחות זוחל. רמת המינוף, 60, 61, 62, 63, 64, ואני אומר לך שחלק גדול, ככה דיברנו על מחיר למשתכן, אני חושב שמרבית זוכי מחיר למשתכן, לקחו... הלוואות במקסימום שנתנו למישור להם, אז 90% מימון משווי הנכס, זה 75%, אבל הייתה איזושהי...
90.
כן, נתנו להם עד 90% מערך הנכס, ואני אומר לך שחלק ניכר מזוכי מחיר למשתכן, ואנחנו פוגשים אותם יום יום, כי אנחנו מלווים פרויקטים של מחיר למשתכן, אני יכול להגיד לך שהמשרד שלי ליווה אלפי יחידות דיור של מחיר למשתכן, גם בחיפה, בחיפה את כל הפרויקטים של מחיר למשתכן שהיו, לא היו הרבה, אבל כל הפרויקטים של מחיר למשתכן, אנחנו היינו מעורבים בהם בקריית אליעזר, גם בטירת הכרמל, גם בקריות, גם ברכסים, גם באתלית, כל הפרויקטים האלה, בכולם אנחנו נגענו בצורה כזו או אחרת, ואנחנו פגשנו את הלווים, ואני אומר לך שגם את ה-10% או 100,000 שקל הון עצמי שהם היו צריכים להביא מהבית, גם זה בהלוואות, מן הגורן ומן היקב, לקחו מהכרטיס אשראי פה 15, ומהבנק לקחו 15, ומפה עוד זה, ומההורים, ושקל לא הון עצמי אמיתי.
הרוב הגדול ממונף 95%.
הרוב הגדול ממונף 100%, ועוד מעט הם יצטרכו גם להיכנס לדירה, ולרהט אותה ולסדר אותה, ואני מזכיר לך שדירות מחיר למשתכן הן בסטנדרט הרבה הרבה פחות גבוה מדירות שאנחנו קונים מקבלן בשוק החופשי. זה מטבחים קטנים ולא מפוארים, ואנחנו כבר דיברנו על הדור הזה, הוא רוצה את הכל חדש ומפואר. וכן, אני מדבר איתך להערכתי להבזר דירה מרמה של מחיר למשתכן לסטנדרט נורמלי. אנחנו לוקחים דירה סתם 5 חדרים של 120 מטר, ואגב, באזור שלנו הדירות היו ברובן הרבה יותר גדולות. אני מדבר על לפחות 100-150 אלף שקל בשביל להביא אותה לסטנדרט נורמלי שמקבלים היום. בואו נראה איך הם יתמודדו עם ה... בואו נראה איך הם יתמודדו עם האתגר הזה.
כן, אבל אני חושב שחלק גדול מהאנשים האלה, גם אתה יודע, 50% מהדירות האלה שאתה מדבר איתי, הם יהיו דירות להשכרה, להשקעה בהשכרה, ואז פתאום, דרך אגב, כאן זה יש בעיה, כי פתאום שבניין שלם להשכרה, אז המחירים של השכירות נוחתים, יורדים.
אתה עכשיו מדבר על בניין שלם, אתה יודע, זה יכול לקרות גם על שכונה שלמה.
על שכונה שלמה.
כן.
כשבונים
דירות במקומות שאנשים לא רוצים לגור בהם, הרי למה הדירות האלה להשכרה? בן אדם גר בתל אביב, בראש העין, בכפר סבא, בנתניה, בחדרה, זכה במחיר המשתכן דירה בקריית שמונה או בחיפה, הוא לא רוצה לגור שם. אתה כופה, אתה מצד אחד תסתכל את הפרדוקס של התוכנית הזאת, של מחיר המשתכן. אגב, הייתה לי ויש לי הרבה מאוד ביקורות על התוכנית הזאת, ואני חושב שהיא עשתה רק נזק. אני לא חושב שיש דבר אחד שהיא עשתה טוב למדינה, אני חושב שהיא עשתה רק נזק, והרבה מאוד נזק שאת מרביתו אנחנו נראה בשנים הקרובות. אבל אתה לוקח, אתה יוצא נגד משקיעי הנדלן, אתה מעלה את מס רכישה, אתה אומר להם, אני לא רוצה שתקנו דירות, אנחנו נלחמים במשקיעים. מצד שני, אתה לוקח את הזוכים של מחיר למשתכן, והופך אותם למשקיעים. אתה לוקח את האנשים האלה והופך אותם למשקיעים, כי אנשים שזכו במחיר למשתכן, וזה משתקף, אתה יודע, בן אדם, רוב מי שזכה במחיר למשתכן לא הולך לגור בדירות האלה, וזה חבל וזה עצוב. ואמרת מה יקרה כשיהיה בניין שלם גמור שיעמוד להשכרה. אתה יודע, אנחנו דיברנו על האנשים האלה שקנו, חלקם ממונפים בצורה משמעותית מאוד. זה לא אנשים שיכולים להרשות לעצמם שהדירה הזאת תעמוד ריקה חודשיים, שלושה.
נכון.
כי גם לדירה הזאת גם יש ארנונה, וגם יש דמי ניהול, כי אתה יודע...
אתה כבר קונה דמי ניהול, אתה לא קונה ועד בית רגיל.
אין כבר ועד בית, תראה, גם, אתה יודע, זה גם לא הגיוני לעשות ועד בית לבניינים של 15-20 קומות, זה לא דבר שהוא הגיוני, שמה תשתיות ומערכות מורכבות ומודרניות, זה לא משהו שוועד בית שאנחנו מכירים של בניין בלי מעלית לצורך העניין של 4-5 קומות, יכול לעשות. אז לבניינים האלה יש דמי ניהול ויש ארנונה, ומשכנתה, ואנחנו מדברים פה על אלפי שקלים בחודש, על אנשים שאתה יודע, זוכה מחיר למשתכן, אם הם לא היו אוכלוסייה שזכאית למחיר למשתכן, אז כנראה הם כבר הייתה להם דירה משל עצמה.
עזוב זכאית, כנראה, הזוכים הם כאלה שמי שיכל להרשות לעצמו הון עצמי גדול יותר, ומשכנתה גדולה יותר, ונכס.
קנה דירה.
בדיוק.
קנה דירה איפה שהוא רוצה לגור.
בדיוק.
אם זה ליד אמא, אם זה ליד אבא, אם זה ליד חמותו חלילה. כן, אז מי שיכול היה לקנות דירה קנה, וזוכר מחיר למשתכן, זה לא אנשים שיכולים להרשות לעצמם.
זה אלה שאין את ההון העצמי, שקמו בבוקר.
שלא היה להם את ההון העצמי, ואתה יודע, וזה אנשים שעלולים, אתה יודע, בקלות, להיקלע לאיזשהו בור תזרימי חודשי, ועבור זוגות צעירים, 6,000 שקל לחודש, ואני לוקח 4,500 שקל, החזר משכנתה, תוסיף איזה ארנונה, תוסיף ועד בית, אנחנו מדברים פה על, 6,000 שקל, שזה סכום משמעותי.
צריך לזכור, כנגד כנראה הוא מזכיר אותי דירה בתל אביב, ב-6,000 שקל במקרה הטוב.
ככה שאין לו, אין לו, אין לו עודף, אין לו שומן.
בדיוק, עכשיו, שמע, אני מכיר פרויקט בעיר מרכזית דרומית, נקרא לזה, שיש לי שם לקוח, שהפרויקט הזה זה שכונה שלמה, שאחת החברות הגדולות בנו, שיש שם עסקת קומבינציה, ויש שם מלא מלא דירות של בעלי הקרקע. ובעלי הקרקע מזכירים את זה. הוא אומר, אני לא יכול לעלות מחירים, כי בעל הקרקע רוצה להעמיס כמה שיותר שכירויות. דירת 5 חדרים, מזכיר את זה ב-4.5. כאשר אני רוצה להזכיר, אני לא יכול להזכיר יותר מ-4.5, כי יש תחרות, זה שכירות, זה לא תגיד לי דירה קומה 12 שאני גר עם נוף לאן שאני לא.
זה השוק חביבי. זה היה לטוב ולרע.
ומחיר למשתכן יביא הרבה מקרים כאלה, אז אתה, פתאום גם, אתה יודע מה? יש לך שכירות. יש לך מי שישלם את הארנונה ואת כל המיסים והדברים האלה, אבל יכול להיות שאתה מוצא את עצמך גם מכניס יד לכיס מדי חודש, מממן את אותה משכנתה. לפני שדיברנו על, קרה משהו.
אתה יודע, ואנשים האלה, אתה יודע, בונים בשביל עוד 20 שנה, אבל אתה יודע, אומרים לעצמם, טוב, יהיה לי דירה לפנסיה, אבל חבר'ה, אתם חיים היום, אנחנו בשביל לדאוג לעוד 20 שנה, אני לא אומר שזה לא מה שצריך לדאוג לו, זה לדאוג לו, זה מה שצריך לדאוג לו, אבל קודם כל תדאגו למגורים שלכם. הפנסיה של הדור שלנו
זה ההורים, שיהיו בריאים, רק שלא ישירו חובות.
זה המצב, אני אומר לך, וזה עצוב, אני רואה, יש, אתה יודע, והגופים שמממנים, גם הבנקים וגם גופים חוץ בנקאים, אתה יודע, הם סוג שנהנים מהסיטואציה הזאת. אני תמיד, אתה אף פעם לא יודע אם הפרה יותר רוצה להעניק, יותר מהעגל, אם העגל רוצה לנהוק יותר משהפרה רוצה להעניק, ואני רוצה להגיד לך שיש מקרים שהגופים המממנים, אתה רואה שהם סוג שנהנים מהחגיגה הזאת.
אני אספר לך שאני עכשיו, לפני שלושה חודשים מהכנס של התאחדות יועצי המשכנתאות, כל מי שנתן חסות לכנס, זה היה חברות חוץ בנקאיות. עכשיו מפה אני נוסע לאור יהודה, יש כנס של יועצי המשכנתאות באזור מרכז, כל הנותני חסות, אותם חברות חוץ בנקאיות. עכשיו, כשאני מדבר איתך חברה חוץ בנקאית, זה ריביות של פלוס, פלוס,
כן,
פלוס.
כן, אנחנו מכירים. והם נותנים פתרונות שנקראים חלק, אתה יודע, משכנתה הפוכה, משכנתה לגיל הזהב, ומאשרים לאנשים מבוגרים למשכן את הנכס, למשכן את הנכס.
זה בסדר, אבל עוד פעם, תלוי מה המטרה של הנכס. אני מדבר דווקא על חברות אחרות שנותנות לך דרגה שנייה, ונותנות לך עוד תוספת ועוד הלוואות וכל כאלה דברים. תסתכל, משכנתה הפוכה זה דבר, כלי נהדר אם אתה בן 75 ורוצה ללכת לדיור מוגן.
כן.
ואתה לא בא לך למכור את הנכס, זה בסדר. או שאתה, הבן שלך נכנס לחובות, יש לי עכשיו לקוחה, הבת שלה נכנסה לחובות היסטריות.
אנחנו, אבל אלה מקרים נקודתיים.
כן, אבל כשאנחנו מדברים על, בשביל למשכן נכס לטובת הון עצמי, רק אם באמת אין ברירה לפעמים וסכומי כסף צריכים לחשוב עליהם.
כן. בעיה, בעיה.
בוא נצא לשום 3.5 דקות של מנוחה, של תשתה לך מים, ונשוב, בסדר?
כן, כן.
כן, מדברים כבר שום 40 דקות.
אחרי הכל, תמיד יש דרך, וכל המקומות קבועים, ברך נוגעת ברך, הכי תדליק אורות גבוהים, ותיזהר בסיבובים, עשה טובה חביבי, ירח גורר רגליים, מטפס לאט לאט, כוכבים כמו עיניים, אני בבית עוד מעט, בבית עוד מעט, עוד שעה, שעה וחצי גל,
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טוב, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. באולפן, אופר לוין, שמח לארח שמאי המקרקעין, אסף גסטפרוינד. רגע, עכשיו.
אני אומר, השתפרת, אבל עדיין לא מושלם.
עדיין לא מושלם.
שים כמס במקום הצרה, ואתה...
אוקיי, בסדר.
נקבל אותך למשפחה.
טוב, לא יהיה לנו עוד הפסקות, אז אנחנו רק נודה לך וזהו. טוב, דיברנו המון המון על באמת כל מחירי הנדלן, ורציתי להרים עוד להנחתה, אבל לא בא לי עכשיו, בוא נדבר קצת שנייה ככה, בעשר דקות שנותרו לנו לשידור, על נושא השמאות, העבודה בתכלס. יש לנו, ששמאי מגיע לנכס, אני אדבר רגע מה הכיוון שלי, לעשות בדיקה על הנכס, לראות מה זה הנכס, תמיד הוא מבקש תסריט בית משותף, תסריטים, תמיד הוא מבקש לראות היתר בנייה בדרך כלל, זה חלק מהתסריטים, מבקש לראות טאבו. אני נתקלתי אישית לפני כשנה בנכס, רשום בטאבו, גוש חלקה תת חלקה, מצד אחד. מצד שני, בתסריטים, יש חלוקה כלשהי של הצבע, אבל אין היתר בנייה לאותה יחידה, אבל זה טאבו, מה הבעיה?
אנחנו... ניפצנו קודם את המיתוס שמנהל מקרקעי ישראל יש לו 93% מקרקעות המדינה, אז אני נפץ לך עוד מיתוס. טאבו זה לא טאבו. בסדר? טאבו זה לא טאבו. אתה יודע, אנשים, אתה אומר לבן אדם טאבו, זה מבחינתו זה ברזל. זה כן. טאבו. יותר מברזל, זה פלדה. זה אי אפשר לזוז, זה רשום בטאבו. אבל במדינת ישראל מה שרשום בטאבו זה לא בהכרח טאבו. ואני יכול להגיד לך שאנחנו, אתה יודע, אני כבר הרבה שנים עוסק בתחום. והייתי באלפי דירות, אולי עשרות אלפי דירות בסך הכולל של הפול שהמשרד שלי העריך או נתנו חוות דעת כאלו ואחרות. אני יכול להגיד לך שמאות מקרים התגלו בהם פגמים. אני לא רוצה להגיד פגמים בטאבו, כי טאבו מתייחס, חשוב שאנשים יבינו, טאבו מתייחס להיבט הקנייני. אבל כשאנחנו מעריכים נכס, לא רק עבור משכנתה, לא רק עבור בנק, לא רק עבור חברת מימון כזו או אחרת, לא רק הטאבו קובע, יש עוד היבטים. והיה מצופה, ואתה יודע, כשבן אדם אומר טאבו, אז הוא חושב שהכל מתנקז לתוך הטאבו. ואם יש טאבו, ואם הדירה רשומה בטאבו, אז זה אומר שהכל תקין. אבל זה לא המצב. ויש הרבה מאוד מקרים, אמרתי, המון מקרים, מאות מקרים, שבהם דירה רשומה בטאבו, אבל בנויה בלי יותר בנייה, או שחלק ממנה בנוי בלי יותר בנייה, או שזה במקור היה דירה אחת, שחילקו אותה לארבע דירות קטנות, כמו שראינו באדר לפני, אני גם העליתי על זה פוסט בפייסבוק, באדר לפני משהו כמו חודש וחצי, שזה קומה שהייתה במקור דירה אחת, חולקה לארבע דירות, אז קניינית...
וכן עשו פיצול בטאבו, כלומר אין בעיה.
עשו פיצול בטאבו, אבל הדבר הזה אין היתר בנייה. עשו פיצול בטאבו,
והטאבו לא בודק את היתר בנייה?
לא, הטאבו לא בודק את היתר בנייה, מה אתה אומר?
אז איך עושים פיצול בטאבו? מביאים הסכם שיתוף כאילו?
Okay. בשביל לרשום דירה בטאבו. זה בעצם, אתה יודע, זה הגדרה כזאת, היא נקרא לעממית. זה לא לרשום דירה בטאבו, זה נקרא לרשום בית משותף. כדי לקחת בית, בניין, שמורכב לצורך הדוגמה מ-10 דירות או מ-12 דירות, ולרשום אותו בטאבו עם תת חלקה, ככה, כמו שאנשים אוהבים לראות, לא צריכים יותר בנייה. מביאים תסריט של מודד. המודד מודד את הבניין, חותם שזה המצב בפועל, ואת התסריט הזה רושמים בטאבו. כך מקרה שאנחנו נתקלנו בו לפני, אני חושב, שבועיים. בניין באדר, שום דבר לא חדש. בניין שנבנה בשנות ה-70.
חדש יחסית.
כן, יחסית לאדר זה חדש. חדש מקבלן בשנות ה-70, באדר, תדע לך, אדר נבנתה בשנות ה... בוא נאמר, מרבית אדר נבנתה בין 35 ל-45, חלק גדול ממנה לפני קום המדינה, היתרים מנדטוריים.
חותמוך. באנגלית, זה דברים, את האמת זה מאוד היסטוריוני, מעניין.
יש גם היתרי בנייה אוטומנים.
כן, יצא לי לראות פעם.
יש לנו מכל המגוון. ובניין שנבנה חדש מקבלן בשנת 1970, 70 ומשהו. בניין של שלוש קומות במקום. הבניין הזה נבנה, אני חושב, שתי דירות בכל קומה, שש דירות מעל, מעל קומת הקרקע. קומת הקרקע היא, אין בה כלום. הבניין הזה קיבל תופס 4 או משהו שדומה לזה בזמנו, הבנייה נגמרה ורשמו אותו בטאבו. לא רשמו אותו בטאבו, קיבלו תופס 4, ואחרי שקיבלו תופס 4, אתה יודע, כמו חלק גדול מהישראלים שמקבלים דירה מקבלן, אחרי שמקבלים תופס 4, עושים שינוי כזה או אחר, מצרפים את המחסן שבכניסה לדירה, עושים אותו חלק מהדירה, או עושים אותו יחידת דיור, או פותחים את הקיר הזה, מצמידים את החנייה, מה עושים? כן, בסדר. זה עממי. אבל שם קצת נסחפו, והקבלן בנה עוד קומה. הבניין היה שלוש קומות, ובנה פשוט עוד קומה עם עוד שתי דירות. הבנייה הזאת היא בת...
הקבלן התרשל, אתה יודע למה? כי הוא יכול גם בקומת קרקע להוסיף עוד דירה.
אני מסכים איתך במאה, הוא יכול היה להוסיף שתי דירות, אפילו שתי דירות גן.
כן.
עם מקום לבריכה.
וזה קורה, בוא, ראינו את זה.
זה קורה וזה קרה.
כן.
בנה עוד קומה. לקומות האלו אין יותר בנייה. זאת אומרת, הבניין במקור אישרו לו שמה שלוש קומות, שש דירות, שש יחידות דיור. בנה עוד קומה. גמר לבנות הקומה, הלך לרשום את הבניין בטאבו, ואמרנו שבשביל לרשום בית משותף בטאבו, אנחנו מביאים מודד. המודד לוקח את הבניין, מודד אותו, מצייר אותו על תסריט הבית המשותף. מגישים את זה לטאבו, וזה נרשם כבית משותף, והדירות האלה רשומות כתתי חלקות, מסודרות בטאבו, כמו שאנשים...
גם אומר. משלמות ארנונה.
משלמות ארנונה, אין שום קשר בין ארנונה לבין יותר בנייה.
אבל יכול לבוא מעיריית חיפה, יום אחד, פקח, כן. להסתכל, לחפש את היתרים.
כן.
ולהגיד, אין כאן היתר, אני מוריד את הקומה.
אני לא יודע אם יורידו את הקומה, זה נראה לי רחוק.
אני אספר לך בשנייה, אני פעם ליוויתי חברה בנחלת, איך קוראים לרחוב הזה, שכחתי בתל אביב, איפה שמגדלי תל אביב שם ממול.
אני בתל אביב חלש.
הם הזכירו משרדים בקומת קרקע. טאבו, ארנונה, הם בדקו את הכל קודם, יום בעיר אחד, דופקים בדלת, עם ג'קסון. מסתבר, זה היה בניין על עמודים, מישהו בא וסגר בין העמודים קירות, שכחו לספר שיש גם צו הריסה.
כן.
אמצע היום הורידו עם ג'קסון את הקירות.
באו לממש את הצו.
כן, כלומר, זה על אותו משקל.
כן, זה על אותו משקל, אבל אתה יודע, שם זה היה בסחירות וזה, אבל... בקיצור, אנחנו הגענו להאריך את הדירה, בן אדם קנה את הדירה הזאת. זה שמחר לו אותה, לא היה לו בכלל מושג על מה... הוא לא היה מודע לנושא הזה. ואנחנו מגיעים להאריך את הדירה, מחפשים את הרי בנייה. כמובן, ראינו בתסריט הבית המשותף, הדירה הזו מופיעה, הכל בסדר, קומה רביעית, תת חלקה, מופיעה בטאבו, הכל נפלא. אנחנו מחפשים את הרי בנייה, אנחנו מוצאים את הרי בנייה של שלוש קומות. אמרנו, בטח, מתחבא לנו בתיק בניין, עוד איזשהו היתר, עוד איזה גרמושקה קטנה שהיא תתן לנו, תאשר לנו את הקומה הרביעית, ואנחנו הולכים וחופרים 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 וחופרים, ואין קומה רביעית. בודקים ומסתכלים שבאמת הקבלן הזה קיבל אישור לשלוש קומות, בנה 4, אחרי שהוא גמר לבנות וקיבל תופס 4, אחרי שהבנייה הוא שלמה, בנה עוד קומה, ויש לנו קומה שלמה. בלי יתר, קומה שלמה שתי דירות בלי יתר, והבן אדם קנה, בן אדם קנה את הדירה הזאת, היא כבר שילם 300 אלף שקל, את העון העצמי שלו הוא כבר שילם, אנחנו נכנסנו לתמונה כשהוא רצה כסף מהבנק, כשהוא רצה לקחת משכנתה.
בנקים לא נותנים משכנתה?
בנקים לא נותנים משכנתה. בנקים לא, במקרה הספציפי הזה, הבנק לא נתן משכנתה על הדירה הזאת, תשמע, היא דירה שבנויה בלי יתר, לי אין שום יכולת, להעריך אותה, וזה המצב, נתקע.
זה אומר, עכשיו האבסורד, אני בשנייה האחרונה אני אגיד את זה, זה אבסורד, כי מצד אחד הוא עושה את ההפרת חוזה, לא המוכר שלו.
נכון.
זה
הוא גם מתחייב שגם אם הוא לא יקבל משכנתה, יש לו את היכולות וכולי, אתה יודע, סעיפים סטנדרטיים.
כן, אבל במקרה הזה, מכיוון שלא היה שמאות מוקדמת, וכנראה עם שמאות מוקדמת, הייתה מאתרת את הדבר
הזה. לא כנראה, במאה אחוז.
ברור, ברור. הוא לא היה נכנס לעסקה הזאת, ופה זאת עסקה שאם, אולי יש לו מקורות, אבל לא משנה, גם אם הוא מבטל חוזה, אל תשכח, אתה יודע מה, נניח הוא הביא את הכסף, בסדר, נניח הוא הביא את הכסף, השרשור הבא שלו.
חד משמעי.
השרשור הבא שלו.
הוא תקוע, הוא תקוע עם נכס, ועכשיו כבר אפשר להגיד, לא ידעתי, כי הוא יודע. המוכר באמת לא ידע. המוכר קנה את הדירה הזאת בלי משכנתה, או עם משכנתה, זה לא משנה.
אז זהו, פעם לא התייחסו לזה יותר מדי, והיו כאן הרבה הרבה שטויות, אבל...
נכון, נכון, בעיה, בעיה גדולה.
אבל וואו, שמע, והדברים האלה קורים במיוחד בנכסים יחסית ישנים.
קורים וקורים הרבה, ואנשים חוטפים סתירה בלי לדעת, ואני באמת מנסה חלק מהמאמצים שלי בלשכת השמיים, זה באמת להעלות את המודעות של הנושא הזה, ולגרום לכמה שיותר אנשים להיעזר בשמיים, כי שמיים זה הגורם היחידי היום שיודע לאתר את הדברים.
אני אגיד לך משהו שאולי אתם צריכים לחשוב עליו. היום אחת הבעיות שגם אני נתקל בהם זה הפער במחיר בין שמאות מוקדמת לשמאות לאחר חוזה. יש פער יחסית לדירות יחסית זולות, אני מדבר יחסית משמעותי. הרבית השמיים לוקחים, עזוב, לא מדבר מחירים. אם היה איזשהו סוג של מנגנון שהיה מחזיר לו כסף, או לא יודע בדיוק, אני מבין את האחריות, אין לי ויכוח על זה. אני חושב שאני לקחתי שמויות מוקדמות ושילמתי, ואני ממליץ ללקוחות שלי לקחת את זה. אתם קונים אוטו, פקקת אוטו ב-70,000 שקל, 50,000 שקל, אתם משלמים את 500-600 שקלים במוסך, 1%. אז תעשו את זה גם עם השמאי. אבל אולי פתרון לדבר הזה יעזור יותר, או סוג של, אבל כן, סוג של מודעות, חינוך עם, ואני חושב שאנחנו, יועצי המשכנתאות ועורכי הדין שמלווים את הלקוחות, צריכים לדבר על השמויות המוקדמות האלה.
כן, כן, בהחלט, זה משהו שאני מנסה לקדם, כמה שאתה יודע, ככל שהזמן והמדיה מאפשרת לי.
אסף, אני, וואו, היה לי תוכנית מדהימה, שמחתי מאוד מאוד לארח אותך. תודה שבאת אלינו מהקצה השני של כביש 6, מחיפה.
זה לא הקצה השני, הכביש עוד ממשיך צפון.
כן, לא, לא. המון המון תודה שבאת, שמחתי מאוד. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. אחרינו יש לנו תוכנית, אני מקווה, של מי בסול. ואנחנו נהיה שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות של גדי לוויתן. המשך יום טוב, בריאות ואושר, שמרו על עצמכם, התחסנו, מסכות ומים בכלי פלסטיק לחתולים. ביי ביי. המדרגות גבוהות, לחישות שקטות.